אנחנו בספר יהושע פרק י"ח. אם אתם זוכרים, בפעם הקודמת, שהייתה כבר לפני, לא זוכר כמה זמן, שבוע שעבר, הייתה הרצאה, נכון, על הארכיאולוגיה. הייתה הרצאה הרצאה טובה, נחמדה מאוד. יש הרבה דברים בהקשר של ספר יהושע, בהקשר הארכיאולוגיה, אבל בסדר. אז דיברנו על משכן שילה, אם אתם זוכרים. ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה, וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. ודיברנו כאילו על המשמעות של משכן שילה, על הדבר הזה שהוא בין משכן לבין מקדש, שהוא מצד אחד הוא בנוי מאבנים, מצד שני יש עליו איזשהם יריעות כגג, ויש איזושהי בחינה שבאמת המשכן הזה הוא ממוצע, כאילו, ואולי איזושהי הכנה לקראת המקדש. דיברנו על המיקום שלו בנחלת שבט אפרים, שזה בעצם בני יוסף, שקשור אולי לסיפור של משיח בן יוסף, שקודם למשיח בן דוד. ואז הרחבנו קצת יותר על הסיפור הזה של משיח בן יוסף, שאנחנו יודעים שמשכן שילה עצמו בסופו של דבר נחרב, כמו שמתואר בירמיהו, כמו שמתואר בתהילים. ורצינו להגיד שאולי הדבר הזה קצת דומה, מזכיר, קשור לסיפור של משיח בן יוסף עצמו. שחזל אומרים שמשיח בן יוסף עלול למות, נכון? זאת אומרת שהארי כותב שצריך, רב חיים מויטל, שהארי כותב שצריך להתפלל עליו שלא ימות, ודיברנו ככה קצת אולי דברים שקשורים גם עד הציונות ועד ימינו. אגב הדברים, מי שזוכר, דיברנו על מעבר של המלכות בין שאול לדוד. אם אתם זוכרים, אולי ככה הזכרנו את זה, על המעבר שבין שאול לדוד, ומי שאל על זה, אבל שאול הוא לא מבני אפרים, איזה שבט הוא? בנימין. אז לא נגענו את זה פעם קודמת, ואני רוצה שעכשיו בעצם נשלים איזשהו שלב נוסף בפאזל, דרך החלק השני של הפרק. נכון, דיברנו על זה שדוד רוצה לכל הזמן את הממשיך של שאול ולא המחליף שלו. אבל אז מישהו שאל פה את זה, אבל שאול הוא לא משבט, הוא לא מיוסף, הוא מבנימין. אז זה נכון שבנימין ויוסף הם אחים והם קשורים, אבל אני רוצה היום אולי דרך העיסוק בחצי השני של הפרק לנסות גם להתייחס לנקודה הזאת, בסדר? טוב, אז בואו נתחיל. אנחנו בפרק י"ח, פסוק י"א. ויעל הגורל מטה בני בנימין למשפחותם, ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף. ויהי להם הגבול לפאת צפונה מן הירדן, ועלה הגבול אל כתף יריחו מצפון, ועליו ההר ימה, והיו תוצאותיו מדבר הבית אבן, ועבר משם הגבול לוזה אל כתף לוזה נגבה, היא בית אל, ירד הגבול עטרות אדר על ההר אשר מנגב לבית חורון תחתון. ותר הגבול ונסב לפאת ים, נגבה, מנהר אשר על פני בית חורון נגבה, והיו תוצאותיו אל קריית בעל, לקריית יערים, עיר בני יהודה, זאת פאת ים. ופאת נגבה, מקצה קריית יערים, ויצא הגבול ימה, ויצא אל מעיין מנפתוח, וירד הגבול אל קצה ההר אשר על פני גיא ונינום, אשר בעמק רפאים צפונה, וירד גיא ונינום אל כתף היבוסי נגבה, וירד אין רוגל, ותאר מצפון, ויצא אין שמש, ויצא אל גלילות, אשר נוכח מעלה אדומים, וירד אבן בוהן בן ראובן, ועבר אל כתף מול ערבה צפונה, וירד הערבתה. ועבר הגבול אל כתף בית חוגלה צפונה, והיו תוצאות הגבול אל לשון ים המלח צפונה, אל קצה הירדן נגבה, זה גבול נגב. הירדן יגבול אותו לפעת קדמה, זאת נחלת בני בנימין לגבולותיה סביב למשפחותם. והיו הערים למטה בני בנימין למשפחותיהם, יריחו ובית חוגלה ועמק קציץ ובית הערבה וצמריים ובית אל והעבים והפרה ועופרה וכפר העמונה והעופני וגבה, ערים 12 וחצריהן, גבעון והרמה ובארות, והמצפה והכפירה והמוצא, ורקם ירפאל ותרעלה, וצלע האלף היבוסי, ירושלים, גבעת קריית יערים, גבעת קריית ערים 14 וחצריהן, זאת נחלת בני בנימין למשפחותם. טוב, אז האמת שרוב רובו של הפרק עסוק בתיאור של הנחלות, של המון 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 שמות, שאנחנו לא כל כך מכירים אותם, כאילו אפשר להיכנס לזיהוי ולמיקומים, אבל אני רוצה קצת אולי לדבר קצת יותר מלמעלה. אני כן אפתח בזה שהיא הערה ככה קטנה, מעניין שחזל שמים לב, חזל אומרים, בדרך כלל הגבול הוא כל הזמן הוא עולה ויורד, עלה לזה, ירד לזה, הלך לזה, כי הטופוגרפיה היא כזאת, יש בה עליות וירידות, יש פה איזשהו משהו, משהו מיוחד. תראו, מפסוק תתוו, סוף פסוק זו, ויצא הגבול ימה ויצא אל מעיין מי נפתוח, ואז מכאן, וירד הגבול אל קצה ההר אשר על פני גיא בן הינום, שבקר וצפון, וירד גיא בן הינום אל כתף היבוסי נגבה, וירד אין רוגל, ותאר מצפון ויצא וכו'. סעום חזל, יש פה איזשהו תיאור של ירידה אחר ירידה, ירידה אחר ירידה, והתיאור הזה מאוד מתאים למיקום של ירושלים. מכאן לומדים חזל, דרש רבה, הגמרא מסכת זבחים אומרת, מה זה? כן, מה דכתיב? וילך דוד ושמואל וישבו בניות ברמה, וכי מה עניין ניות אצל רמה? זה פסוקים שבספר שמואל, זה לא אותו מקום. אלא שהיו יושבים ברמה ועסוקים בנויו של עולם. אמרי כתיב, וקמת ועלית אל המקום. אמרו, בוא נבין איפה יהיה בית המקדש. כתוב בתורה, הרי התורה לא כתוב איפה יהיה בית המקדש, כאילו איפה לא כתוב על ירושלים. אז כתוב, וקמת ועלית אל המקום. מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל. וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. אגב, זה נכון שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות? אז זהו, יש, א' יש פה את ים המלח, שאולי המקום הכי נמוך, אבל אני אגיד את זה אחרת. איך מגדירים? טיפה אולי בשם השפת אמת שמעתי, חדשים משהו כזה. איך מגדירים מה המקום, איך אנחנו יודעים מה הכי גבוה, ותגידו אתם, מה המקום הכי גבוה בכדור הארץ? אז זה, בסדר? אז האמת היא זו שאלה של הסתכלות, למה? כי כדור הארץ מה הוא? הוא עגול. בסדר? איפה נמצא החלק הכי עליון של הכדור? אז תלוי איפה אתה בוחר, איך אתה בוחר להסתכל עליו. לא, אז זה, עוד פעם, זה הבנה, הרי אנחנו יודעים שזה לא נכון, שארץ ישראל לא המקום הכי גבוה. אז ברור שהכוונה כאן מבחינה רוחנית, וכאילו אומר מבחינה כאילו גיאוגרפית, זו שאלה של הסתכלות. איך אתה מסתכל על המציאות? זה נכון. זאת אומרת, כאילו האמירה שאתה מסתכל על כדור הארץ, כאילו מה שאמור להיות למעלה, זאת ארץ ישראל. מבחינה, נראה לי גם רעיונית, ברור שזה בסדר, אבל טוב, אז אומרים ככה, ארץ ישראל גבוה מכל הארץ, לא אבו יד דוך תהיך, לא ידעו איפה המקום. הייתו ספר יהושע. הביאו ספר יהושע, בכולו כתיב, וירד ועלה הגבול ותאר הגבול בשבט בנימין ועלה כתיב וירד לא כתיב אמרי שמע מינה הכרו מקומו. סימן שזה כאן מה שאמרנו מכאן יש פה כאילו בעצם התיאור הוא תיאור כפול גם אצל יהודה וגם אצל בנימין כי הגבול אצלהם הוא יש להם גבול משותף בירושלים אצל יהודה מתואר איך הגבול עולה 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 ואצל בנימין איך הוא יורד 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 אז זאת אומרת, כאילו איך הוא מתחיל מאותה נקודה ויורד, יורד, יורד, סימן שזאת, זה המקום הכי גבוה, אבל זה מתחיל כל הירידות האלה מתחילות מהמעיין, אז אומרים פה, אולי סבו למבנה בעין איתם, אמרו, לא, נהייתי בכליל, נרד קצת, כי דכתיבו בין כתפיו שכן. אז ככה תיאור מעיין, בתיאור מקביל אצל יהודה, זה בדיוק הפוך, זאת אומרת, בית העלייה, ופה זה הירידה, זה ככה זה איזושהי נקודה מעניין. טוב. אני רוצה אבל כן אולי לחזור למשמעות של נחלת שבט בנימין ובכלל התפקיד של שבט בנימין בהקשר הרחב יותר של עם ישראל. התיאור הראשון שהנביא בוחר לתאר את הנחלה, מה הוא? ויעל גורל מטה בני בנימין, איפה? ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף. למה צריך להגיד זה ככה? הרי אצל יהודה ואצל יוסף לא מצאנו הגדרה כזאת. למה שם לא מצאנו? קודם כל למה? עוד פעם, בתיאור של נחלת שבט בנימין כתוב שהגורל שלהם יוצא בין בני יהודה לבין בני יוסף. למה זה לא מופיע? התיאור דומה, למה הוא לא מופיע לא אצל יהודה ולא אצל יוסף? למה לא אמרו ש... או, מעולה, כי עוד אין נחלות אחרות. נכון? הרי יהודה מקבל נחלה ראשון, אני עוד לא יודע להגיד מי יהיה סביבו. וכשיוסף מקבל שני, אני גם לא יודע להגיד. עכשיו, יש לי את יהודה ויש לי את יוסף שנמצא צפונית אליו, באמצע יש איזשהו חלל ריק, ואל תוך החלל הזה נכנסים שבט בנימין. אבל אני חושב שהנקודה הזאת היא בטח לא משהו מקרי. הבחירה לתאר את זה ככה, יש לה משמעות. ופה אני חוזר באמת לסיפור הזה של... של שאול, שטוב פתחנו, אני אומר ככה, מי שהגיע אחר כך, הזכרנו את השאלה לשאול, למה, איך שאול נכנס פתאום. אז בוא נעשה רגע אולי להסביר את זה קצת יותר. התפקיד של שבט בנימין לאורך ההיסטוריה הוא להיות תמיד בין בני יהודה ובין בני יוסף. זאת אומרת, התפקיד שלו זה להיות זה שמחבר בין שני הכוחות החזקים האלו. מי המנהיג הגדול של עם ישראל שנגיד שעם ישראל נכנס לארץ? יהושע. יהושע עם איזה שבט הוא? אפרים. זאת אומרת, הוא מבני יוסף. אגב, המנהיג הגדול הבא מי יהיה? שאול. באמצע, מה יש לנו באמצע? חור די גדול שמה קורה בו? תקופת השופטים. נכון? אני אגיד בסוגריים, מעניין שבתקופת השופטים יש הרבה מנהיגים. מי המנהיג הכי גדול של תקופת השופטים? אתם יודעים? לא. גדעון. גדעון, למה? איך תוכיחו את זה? למה אני משהו המנהיג הכי גדול? עם ישראל מבקשים ממנו שיהיה המלך. זה אפילו קצת, גדעון אמנם לא מוכן לקבל את זה. הוא אומר, לא, השם יהיה המלך וכו'. בפועל, זה קצת, זה חצי נכון. למה? מה ההבדל בין מנהיג לבין שופט למלך? אתם יודעים, אחד ההבדלים הכי משמעותיים. לא, זה לא הסמכויות, כמו שאלת השושלת. זאת אומרת, מלכות זה שושלת. אם אני מלך, אז גם הבן שלי יהיה מלך, בסדר? אם אני ראש ממשלה, יכול להיות שאני ראש ממשלה מדהים, אבל הבן שלי לא יהיה ראש ממשלה עכשיו תחתיו, הוא יכול לפתור בדברים בטוויטר, אבל הוא לא יהיה עכשיו ראש הממשלה. אבל אצל גדעון, א', גדעון הוא היחיד שהבן שלו, מנהיג אחר, מי זה הבן שלו? איך? דומה? נכון, איך קראו לו? איך? לא, דומה? אבי מלך, בסדר? מה פירוש שם אבי מלך? אבא שלי מלך. יש לזה עוד משמעות, מה המשמעות השנייה של אבי מלך? נכון, אני אומר, מה המשמעות השנייה של השם אבי מלך? בעברית, אבי מלך זה אבא שלי מלך. אני אבא של המלך. זאת אומרת, שושלת. בסדר? כשגדעון קורא לבן שלו אבי מלך, למרות שהוא כאילו, שהוא לא רוצה להיות מלך באיזשהו מקום, כנראה שמשהו מזה כן. כן, אני סוגר על זה סוגריים, כי זה באמת פחות הנושא שלנו עכשיו ספר שופטים, אבל למה אני מזכיר את זה? כי גדעון הוא המנהיג הגדול. מאיזה שבט גדעון? אנוכי הדל באלפי מנשה. בסדר? זאת אומרת, גדעון הוא גם מצאצאי יוסף, זה ככה מעניין. יהיה לנו עוד מנהיג גדול בתחילת ספר שמואל, לפני שאול, והוא שמואל בעצמו. נכון? מאיפה שמואל? איזה שבט הוא? אז האמת זה קצת מבלבל, כי איך אני יודע מה זה? אבל איש אחד, מן הרמתיים צופים מהר אפרים, הוא שמואל קנה, בן ירוחם, בן אליהו, בן תוכו, בן צוף אפרתי. זאת אומרת, אלקנה, שהוא אבא של שמואל, מאיזה שבט הוא? אפרים, לכאורה, נכון? אז האמת שזה לא נכון, כי הוא באמת משבט לוי, אנחנו יודעים את זה מדברי הימים. אבל למרות זאת, מעניין ש, כאילו, הנביא מתאר אותו כאיש אפרתי. זאת אומרת, כאן אפרתי הכוונה מקום המגורים, ולא, מה זה? כן, הוא גר שם והוא לא זה, אבל עדיין אני אומר, סתם, זה מעניין כאילו בהקשר הזה, כאילו הסיפור הזה של שבט, נגיד, של שבט אפרים ובני יוסף בכלל, הם תופסים מקום מאוד משמעותי בהנהגה בשלבים הראשונים.
שמואל שהוא אפרים, הוא כאילו
מחבר את שאול ואת... זהו, אז עכשיו נגיד ככה, השלב הבא לכאורה היה אמור להיות, אחרי שדיברנו על נציג מבני יוסף, למי אנחנו מצפים להגיע עכשיו? נציג בני יהודה, שזה מי זה אמור להיות?
דוד.
למרות זאת, אנחנו פתאום פוגשים כאן מנהיג נוסף שנכנס באמצע, שאול. עכשיו, שאול הוא איש משבט בנימין. אנחנו כבר מכירים את הסוף ויודעים ששאול זה אירוע כאילו חד פעמי. מה זאת אומרת חד פעמי? אין לו המשכיות. הילדים שלו לא יחליפו אותו וכו', אבל כשהקדוש ברוך הוא בוחר בו, הוא לא בוחר בו שיהיה עכשיו משהו חד פעמי. זאת אומרת, הוא אמור להיות עכשיו איזושהי הנהגה מאוד משמעותית. בפועל, זה מחזיק מעמד זמן קצר. אבל אני אומר, עוד פעם, אני חוזר להקשר שאנחנו מדברים על שבט בנימין, שאול הוא החוליה שמחברת בין יוסף לבין יהודה. יש מדרש מאוד יפה של חז"ל. חז"ל, אנחנו דיברנו על משכן שילה, נכון? דיברנו פעם הקודמת על משכן שילה, נמצא בחלק של בני יוסף. ובמלחמה, בספר שמואל, יש תיאור של מלחמה קשה שבה הבנים של אלי יוצאים למלחמה, נכון, עם הארון, וילחמו פלישתים, וינגף ישראל, וינוסו איש לאוהלה, ותהיה מכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלי, וארון האלוהים נלקח, ושני בני אלי מתו, חופני ופנחס. ואז אומר כאן הפסוק, בשמואל א' פרק ד', וירוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילה. ויאמר, ומדעיו קרועים, ואדמה על ראשו. ויבוא והנה אלי יושב על הכיסא, יד דרך מצפק, יהיה לי בו חרד על ארון האלוהים, והאיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר. אז אנחנו, אז כאילו נכנס ככה בשער העיר ומתחילות צעקות. דיברנו, הזכרנו את זה פעם קודמת, שבשילו, תל שילו של היום, יש איזשהו זיהוי של מקום שבו, מבחינת הטופוגרפית, היה, כאילו מתאים היה ששם שם היה המשכן, וגם מבחינת הסיפור פה זה מתאים, כי כאילו הכניסה לעיר מכיוון אחד, והוא נמצא בקצה של העיר. זאת אומרת, מאוד, מאוד הגיוני שמגיע מישהו, נכנס לעיר, עובר דרך העיר, וכולם שומעים את הסיפור וצועקים, ואז הוא מגיע למשכן, ואז סיפור מפורסם שהוא מספר, הוא מספר את הסיפור לאלי, ומה קורה לאלי? זה, כן, אז אלי נופל אחורה, זה גם סיפור מעניין, מתי הוא נופל, לא כשהוא שומע על המנוסה של עם ישראל, לא כשהוא שומע על מות הבנים שלו, אלא כשהוא שומע על ארון האלוקים נלקח, ואז והיא כשמע זה, אז הוא נופל אחורה. סיפור שלם שקשור בכלל לכל האופי של ההנהגה של, של אלי, והתפיסה של בית אלי. דיברנו על זה, שלמדנו שמואל א' לפני 5 שנים. אז לפני שתיים, אז קצת דיברנו על זה יותר אז על הסיפור הזה. אבל חז"ל אומרים לנו שהאדם הזה שמגיע, שמגיע איש בנימין, מי זה? זה שאול. למה זה שאול? מאיפה ההבנה הזאת? אז אפשר לדבר על המילים שם, אבל אני אומר, נראה לי אולי ככה בצורה פשוטה, מה שחז"ל רוצים להגיד, שכאילו אני, הדמיון שלי זה כמו מין מרות שליחים כזה. זאת אומרת, יש לנו את הנהגת בית אפרים, בבני יוסף, משיח בן יוסף, שמגיע לידי, בא לידי ביטוי, אולי בצורה יותר כאילו גדולה, בהופעת המשכן בנחלת בני יוסף. ואז מגיע היום שבו המשכן הולך להיחרב. במלחמה הזאת המשכן ייחרב. את השליח הזה שמגיע, הוא מגיע עכשיו, ועוד מעט כאילו אחריו יגיעו הגייסות הפלישתים, ויחריבו אולי את המקום. ומה שהוא כאילו עושה, זה כאילו הייתי ממש כאילו, ככה אני מדמיין, זה כאילו לוקח את הלפיד הזה מהידיים של בני יוסף, ורץ איתו הלאה. והשליח הזה, זה שאול. שאול, מה שנכון היה אולי לקרוא, כמו שאמרנו פעם קודמת, שאת הלפיד הזה שהוא לוקח, הוא היה צריך להעביר לדוד. אבל הסיפור הזה באמת לא קורה. התפקיד המיוחד של שבט בנימין, מתחיל כבר מהסיפור של בנימין בעצמו. הרי מתי אנחנו פוגשים, מתחילים לפגוש את הקונפליקט בין יוסף ליהודה? מתי? בהקשר של בנימין. בחלומות זה עוד מול כל האחים. מתי אנחנו פוגשים אותם עומדים זה מול זה? והיגר של אב יהודה, מבי אדוני, ידברנה עבדך דבר בזני עבדני, כי כמוך כפרו וכו'. כל הסיפור הזה, פרשת ויגש, שפותחת את העמידה של יהודה אל מול יוסף. יהודה עוד לא יודע שזה יוסף, אבל הם עומדים שם אחד מול השני, ושם גם יהודה בעצם קונה את המנהיגות שלו. הרי עד עכשיו מי שהיה אמור להנהיג היה ראובן. ראובן הוא הבכור. אפילו כשיעקב מתלבט, כאילו מה זה יעקב? יעקב לא רוצה הרי להוריד את בנימין למצרים. יוסף אומר להם, אם אתם לא מביאים את, לא, את אחיכם הקטן, לא תוכלו לראות פניי. כאילו, לא, אם אתם לא מביאים את האח הקטן, אז לא יכולים לבוא לקנות פה עוד אוכל. ואז הם באים ליעקב, מה אומר להם יעקב? לא שולח אותו, למה? כי אחד כבר נהרג, יוסף כבר מת, ועכשיו תארגו לי גם את השני, אני לא מוכן. בא אליו ראובן ואומר, אם אני לא מחזיר אותו, מה תעשה? תארגו לי שני הילדים. אמרו חזר, מה אתה, כלומר לו יעקב, תגיד, השתגעת, עכשיו ילך לי גם הילד וגם שני נכדים. אז בא יהודה ואומר לו, מה? וחטאתי, אני כל הימים. זאת אומרת, אני לוקח אחריות, ואז באמת הוא נותן אותו ליהודה, ולכן גם יהודה הוא זה שיוצא להגנתו של בנימין. ובמאבק הזה בין יוסף ליהודה, עומד פה מישהו באמצע. והמישהו הזה, זה באמת בנימין. בנימין, בסיפור שמה, הוא לא תופס שום תפקיד פעיל. הוא לא מדבר, נכון? הוא לא פונה, הוא לא אומר מה הוא מעדיף. הוא רק כאילו מין עובר מיד ליד. יוסף אומר, הנה האח הקטן שלכם, שגנב לכם, ואז הוא לוקח אותו אליו, ויהודה אומר לו, לא, תביא אותו אליי, וכל הסיפור הזה. כאילו, יש איזה פינג פונג שמתנהל כזה, נכון? בין האחים מעל הראש שלו כאילו, והוא רק נמצא שמה. למרות זאת, בסופו של דבר, המאבק הזה סביב בנימין הוא זה שיוביל לסיום הסכסוך בין האחים ולשלום. נכון? הרי כאילו בסוף, בעקבות המוכנות של יהודה לצאת להגנת בנימין, יוסף מבין שיש פה איזשהו חיבור עמוק ותיקון, ויכול להיות איזשהו חיבור מחודש. הכוח של בנימין הוא היכולת, ביכולת שלו לאחד את כל השבטים מסביבו. זה, כאילו, הוא בעצם הנקודה שמחברת בין השבטים. הדבר הזה בא לידי ביטוי בכל מיני דברים. לדוגמה, יש את האבן של בנימין בחושן. איזה אבן יש לו? אבן הישפה. זה מה שמיוחד באבן הזאת, שהיא אבן עם כל מיני גוונים, כל מיני צבעים. בשונה מהאבנים האחרות יש להם צבע אחד, זאת אבן עם גוונים שונים. זאת חלק מהסיפור של בנימין, שהוא לא מורכב רק מצבע אחד, אלא מצבעים שונים. אם אני אקפוץ רגע לצאצא הגדול של בנימין, שדיברנו עליו, לשאול, מה הדבר הראשון שעושה שאול, אתם זוכרים אולי? רשמואל בא ומושך את שאול למלך. ואז מה קורה? אתם יודעים מה קורה? לא קורה כלום. יש, כאילו יש כל, ממש, ויצא כשהוא שמואל את כולם אל השם, למצפה, ואז יש כל מיני דיבורים, והוא עושה את כל הטקס, והוא לוחד, הוא עושה איזושהי הגרלה עד שמגיעים לשאול, ואז שאול נחבא אל הכלים, מה שמפורסם, שאול הוא כך רוצה את התפקיד, ומריצים אותו, ואמר שמואל כל העם, ראיתם אשר בחר בו השם, כי אין כמו בכל העם, ויריעו כל העם ויאמרו, יחי המלך. ואז, וינח לפני זה, וישלח שמואל את כל העם, יש לביתו, וגם שאול, מה עשה שאול? המליך אותך עכשיו למלך, מה הדבר הראשון שאתה עושה? מה הדבר הראשון שאתה עושה? מה פתאום? עושה רפורמה, מערכת המשפט, סתם. אז... גם שאול הלך לביתו, גבעתה, והלכו עם אוכל שנגע לו עם בליבם, ובני בליעל אמרו, מה שיהיינו זה, ויביזו, ולא הביאו לו מנחה, ויקם מחריש. זאת אומרת, באמת, כאילו מן תחושה של איזשהו תיאור מאוד פורמלי, ואז לא קורה שום דבר, אבל אז מגיעה מלחמה, והיה לנחש העמוני, ואז הוא חונה על אנשי יבש גלעד, דיברנו על זה, איזשהו אולי פריפריה כזאת יותר, אף אחד לא כל כך רוצה לצאת להגנתם, הוא אומר להם, נחש, אני אציע לכם הסכם קנייה, מה הסכם הקנייה כולל? בנקור לכם כל העין ימין. למה עין ימין? למה לנקור את עין ימין? מה אני לא יכול לעשות אם אין לי את העין ימין? אני לא יכול לכוון, נכון? אם אני מחץ בקשת ואני סוגר את שמאל ואורם עם ימין, אז הוא אומר, אני כאילו מונע ממכם את היכולת להילחם. ואז אומרים לו, אנשי יבש גלעד, משהו מאוד מוזר. מה אומרים לו? תן לנו שבוע לבדוק בכל גבול ישראל אם אין מישהו שבא להושיע אותנו. אם לא נמצא מישהו, אנחנו מוכנים. אבל תן לנו שבוע לבדוק. דרישה לגיטימית, נכון? איזה מוזר, כאילו, מה זאת אומרת? אני רוצה את הכתב קנייה. אומר להם, אין בעיה, קחו. אומר להם, נחש, אתם יכולים. למה הוא אומר את זה? כי ברור לו שאף אחד לא יקום. שהם לא מעניינים אף אחד. בסדר? זה שיש קצת, לא יודע, קסמים בסדרות. מישהו הולך לצאת את זה למלחמה. בסדר, הם בסדרות, לא... וזה מקום חשוב, נכון? יש קטיוש על קריית שמונה, זה בסדר, כאילו אתם בחרתם לגור שם, נכון? שזרקו אתכם, זה לא משנה. אבל, ואז מה קורה? והם שולחים מלאכים, ואף אחד לא עושה עם זה כלום, הם קצת בוכים, שזה גם ככה יפה, יש פה איזושהי, מוכנים אפילו לבכות על זה, יותר מזה הם לא מוכנים לעשות. ואז שאול מגיע מן השדה, שאגב, מה זה אומר? והנה שאול בא אחר בקר מן השדה, מה זה אומר? שהוא לא בארמון. נכון, אם הוא חוזר שם מהבקר, תשוב המלך עכשיו, עולה רוביק חוזר מלחרוש, ואז תצלח רוח אלוקים על שאול, שהוא שומע, ויחר אפו, ויקח צמד בר, וינתחהו, וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים, למור, אשר אינו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, כה יעשה לבקרו, ויפול פחד השם על העם, ויצאו כאיש אחד. זאת אומרת, פעם ראשונה שכמעט, שעם ישראל יוצאים כאיש אחד, זה הפעם הזאת. זאת אומרת, ששאול מצליח לאסוף את עם ישראל אחרי תקופת השופטים, שבא כל אחד לעצמו, לאסוף את כולם, יש משהו ביכולת של שבט בנימין, לאסוף את עם ישראל סביב מטרה אחת ולאחד אותם. בהמשך, אנחנו נפגוש נגיד את מרדכי ואסתר, נכון? שכונסים את כל היהודים, שגם הם צאצאים של שבט בנימין. האחדות שבט בנימין באה לידי ביטוי גם בסמל שלו. לכל שבט יש סמל. תראי את זה לפעמים בבית הכנסת, נכון? חיות מה הסמל ששבט בנימין? זאב. בנימין? זאב יתרה. זאב זה לא חיה מאוד מרשימה. הוא לא מאוד חזק. מה הכוח המיוחד של הזאב? זאב, הכוח שלו מגיע בעיקר כשהוא מגיע בלהקה. המשנה כבר במסכת בבא מציע אומרת ככה, זאב אחד אינו אונס. היא מדברת כאילו כל מיני חודש. מה זה? אז זאת אומרת, זאב אחד אינו אונס. זאת אומרת, אם היה זאב אחד, היית אמור ויכול להתמודד איתו. זה לא סיפור גדול. שני זאבים, אונס. למה? עוד פעם, למה? כי מה הנקודה? כי היכולת של הזאב היא דווקא כשהוא בקבוצה. רבי יהודה אומר, שזה קרה למדבר מעניין, אומר, בשעת משלחת זאבים, אף זאב אחד אונס. מה זה משלחת זאבים? זמן משלחת זאבים? הם בתקופה שבה הם כאילו, באמת, הם מגיעים ככוח, אז כשהם באים ככוח גדול, שזה אולי ככה נקודה מעניינת, כשיש קבוצה חזקה, גם כל אחד מהפרטים, יש לו יותר כוח. טוב, זה הכוח עוד פעם, וזה הסיפור הזה של בנימין. האמת שהסיפור הזה של שאול, הוא מזכיר לנו סיפור אחר. אתם זוכרים סיפור אחר? שמישהו שומע משהו, לוקח, מנתח, מעולה, סיפור פילגש בגבעה, ברור שהוא עומד פה מאוד ברקע, נכון? איש אחד מ... נערפריים שעושה בסוף ספר שופטים. איש לוי גר ברכתי הרפריים, לוקח פילגש מבית לחם יהודה, ואז הוא רוצה לחזור להרפריים, ובדרך בין יהודה לאפריים, הוא עובר איפה? זוכרים? מי נמצא בין יוסף לבין יהודה לאפריים? בנימין? אז הוא עובר שם, הוא מנסה, הוא רוצה לישון שם, בתחילה רוצה לישון בירושלים, הולכים לעיר אחרת, כי שיהיו פה יהודים, ואנשי המקום מתעללים בה, אונסים אותה ומתעללים בה כל הלילה, הוא קם בבוקר, אני לא אכנס לסיפור שם, סיפור אחד, סיפור אחד אולי הכי קשים בתנך, ובסופו של דבר הוא מנתח אותה ל-12 חלקים, שולח בכל גבול ישראל, אמר להם, תראו מה קרה, והיה כל הרואה ואמר לא נהייתה ולא נראתה כזאת למיום עלות בני ישראל מארץ מצרים עד היום הזה שימו לכם עצה עליה, סליחה, עליה ועוצו ודברו ויצאו כל בני ישראל ותקהל העדה כאיש אחד למידן ועד באר שבע אל השם המצפה הזה. אז פעם היחידה בכל ספר שופטים שעם ישראל נקהל כולו, מתי זה? כשיש מלחמת אחים בתוך עם ישראל נגד שבט בנימין, ואז מתחילה שם כל המלחמה הזאת, בהתחלה עם ישראל מפסידים, רק בסוף הם מצליחים לנצח. בעקבות הדבר הזה, נגיד אולי ככה, כאילו, נגיד זה שני דברים. אחד, יש משהו אולי בכוח הזה של בנימין, שהוא מופיע פה גם בהקשר השלילי. זאת אומרת, יש שביכולת הזאת עדיין, כאילו פעמיים עם ישראל מתכנס בתקופה, פעם אחת נגד שבט בנימין, ופעם שנייה בהנהגתו של נציג שבט בנימין. אני כן אגיד אולי גם משהו חיובי על הדבר הזה. בסופו של דבר, קצת הזכרנו את זה באחד השיעורים הקודמים, בעקבות סיפור פילגש בגבעה, והעובדה ששבט בנימין כמעט נכחד, עם ישראל מבינים שאין ברירה וצריכים לשקם את השבט הזה, ויש להם בעיה. מה הבעיה שלהם? זוכרים אולי? שאין מספיק בחורות להתחתן איתם. אז מה, ואם שהתחתן בשבטים, אז מה עושים? מאפשרים להם לחטוף את הבחורות, והגמרה המסכת... מסכת תענית אומרת, שדברת על 15 באב, אומרת 15 באב מה היא? אמר ביהודה אמר שמואל, יום שאותרו שבטים לבוא זה בזה. ואת הדרשה, ואז הדרשה הבאה, אמר יוסף אמר רב נחמן, יום שאותר שבט בנימין לבוא בקהל. לא, הם נשבעו שלא מתחתנים איתם, ולכן היה צריך כאילו לחטוף וכו'. אבל אני אומר סתם, זה מופיע פה, הדרשות מופיעות פה ביחד, אני אומר, יכול להיות שחלק מהיכולת אותי של עם ישראל להתחיל שהשבטים יוכלו לבוא זה בזה, מתחילה אצל בנימין. זאת אומרת, משהו אולי שם שהוא קשור אולי. מה זה? לא, אז מה שהם עושים שם בסוף זה שהם רוקדות בקרמים והם חוטפים אותם פשוט. לא נותנים אותם, כאילו... כן, אפשר לקרוא זה אולי. בסדר, טוב. התפקיד של שבט בנימין יבוא לידי ביטוי בעוד מקומות. גם לדוגמה, אחרי פילוג הממלכה. נכון, מה יקרה בימי רחבעם בן שלמה? הממלכה תתפצל לשניים. רחבעם בן שלמה וירובעם בן נבט. מי ילך עם רחבעם, נציג שבט יהודה? יש שבט אחד שילך עם יהודה. מי יהיה השבט הזה? בנימין. בנימין ילכו עם יהודה, ובזה הם אולי ימנעו את הקרע המוחלט שבין בני לאה אולי לבני רחל. זאת אומרת, יש משהו בסיפור הזה שגם אצל בני רחל, אנחנו, יש משהו שהוא כזה משותף גם וגם. אבל אני נגיד זה עוד דבר מעניין על, על הנחלה של, של שבט בנימין. נחלה שבט בנימין יושבת במרכז הארץ, והם מוקפים בארבעה שבטים. אז מדרום אמרנו מי? יהודה. מצפון? יוסף, כאילו אפרים. ממזרח? יש לנו את שבט ראובן בעבר הירדן. ממערב את שבט דן. בסדר? עוד פעם, יהודה, ראובן, אפרים ודן. השבטים האלו מוכרים לנו האמת. מאיפה הם מוכרים לנו? אם נפתח בספר במדבר פרק ב', נראה דבר מעניין. אנחנו ספר במדבר פותח במניין, ואחר זה הוא עובר לאופן שבו עם ישראל נוסע במדבר. וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. איך עם ישראל במדבר? אוהל מועד יושב באמצע, וסביבו יש שבטים. איך הם חולקים השבטים? לארבעה מחנות. בסדר? אז מה החלוקה? ואחרונים כעת במזרחה, דגל מחנה יהודה, לצבעותם, וכו'. בסדר? ואז הדגל השני, פסוק י', דגל מחנה ראובן, פסוק י' ז', ונסע אוהל מועד מחנה הלווים בתוך המחנות, זאת אומרת, יש לנו את יהודה, יש לנו את ראובן, את האוהל מועד, ואז דגל מחנה אפרים, ובסוף, פסוק כ', דגל מחנה דן. אני חוזר עוד פעם. יש לנו את יהודה, ראובן, אפרים ודן, ובאמצע יושב אוהל מועד. שמות האלו מוכרים לנו? נכון? מי יושב סביב שבט בנימין? יהודה, ראובן, אפרים ודן. זאת אומרת, ארבעת ראשי המחנות יושבים כאילו באותה תצורה גם בארץ ישראל, אבל עכשיו מה שיושב באמצע זה שבט בנימין. שבט בנימין הוא השבט היחיד שאין לו מגע עם עמים אחרים בנחלה שלו. הוא היחיד שמוקף מכל הכיוונים רק באנשים מתוך עם ישראל. כאילו, גם בית המקדש בסוף יחנה בנחלה שלו. יש פה משהו אולי שמחבר ככה בין כולה. מה מאפשר לבנימין להיות הכוח שמאחד? זאת אולי השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. זאת אומרת, בסוף אנחנו רואים שבהמון המון דברים, שבט בנימין הוא זה שנמצא באמצע, מחבר, כבר מהסיפור ההיסטורי שלו, דרך הדמויות שאנחנו פוגשים, ועד הנחלה שהיא הנושא של הפרק שלנו. אז אחד הדברים שמאפיינים את שבט בנימין, זה היכולת שלו לשתוק. מה הכוונה? שבט בנימין מקבל את הנחלה הכי קטנה. עכשיו, יש עוד שבטים שמקבלים נחלות קטנות, גם יששכר וזבולון מקבלים נחלות יחסית קטנות, אבל יש הבדל משמעותי בין הנחלה של בנימין לנחלות של יששכר וזבולון. יששכר וזבולון מקבלים נחלות מאוד פוריות. שבט בנימין מקבל נחלה מאוד מאוד לא מוצלחת, נקרא לזה. היא גם קטנה. חצי מהנחלה שלו נלקחת ממנו כבר כאילו עוד לפני שהוא מתחיל בכלל את הכיבושים, לקחת ממנו חצי מהנחלה שלו. למה? כי כל החצי המערבי של נחלת בנימין זה בעצם האזור שבו גרים הגבעונים. וכשעם ישראל קורא את ברית עם הגבעונים, מה הוא עושה בעצם? לוקח לשבט בנימין חצי מהנחלה. אולי זה יהיה קשור למלחמה של שאול בגבעונים, שתהיה בסוף ספר שמואל, זה סיפור אחר. אבל החלק המערבי הוא גם החלק היותר פורה. מה שנשאר לבנימין זה את האזור הגבעות היותר צחיחות של ספר המדבר. זאת אומרת, אם אתה עולה מכיוון יריחו, לירושלים, כאילו זה איזשהו מרחב שהוא לא מאוד פורה. אם ניקח רגע את העיר שנמצאת נגיד בנחלה שלו, העיר המפורסמת ביותר, אולי יודעת, היא ירושלים. איפה נמצאת ירושלים בתקופה הזאת? של מי ירושלים? מי יכבוש את ירושלים? אתם יודעים? רק דוד יכבוש את ירושלים. בסדר? זאת אומרת שעד הפילגש שבגבעה הם לא ישנים בירושלים, כי זאת עיר יבוס, יש שם גרים שם יבוסים. זה מוכרים כאילו לעיר של של ישראלים. כאילו, נגיד כאן, לבני בנימין יש את כל הסיבות להתלונן. קצת צפונה מהם נמצא, נגיד, שבט אפרים, כבר מקבל נחלה הרבה יותר פוריה. בצורה מאוד משמעותית, אבל הם בוחרים לשתוק. המדרש, במדרש תנחומה, פרשת ויצא, אומר ככה. אמר רבי שמעון בן גמליאל, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. רחל תפסה בשתיקה, עמדה זרעה בשתיקה. ראתה סבלונותיה ביד אחותה ושתקה. זאת אומרת, מי השתקנית הראשונה? רחל. מתי היא שותקת? כשהיא רואה את לאה מתחתנת עם יעקב, והיא יודעת שיעקב רוצה להתחתן איתה, והיא יודעת שמילה קטנה שלה, היא יכולה לשנות את כל... הרי יעקב לא רוצה להתחתן עם לאה, ואם היא תגיד לו, לא יודע, תסמן לו, תגיד משהו, תפתח את הפה, אז כל העסק הזה יתגלה, והוא לא יתחתן עם לאה. היא יכולה להגיד לו לפני החתונה, להגיד לו, תקשיב, זאת לאה, בוא נעשה... הרי יעקב חושש מזה, שחתנו על הסימנים שהם עושים ביניהם וכו'. בנימין בנה, האבן שלו מן האפוד ישפה. יודע במחירת יוסף ושותק, וזהו ישפה, יש לו פה ושותק. זאת אומרת, כאילו יש לו פה, אבל הוא שותק. הרי בנימין מכיר את כל מה שקרה, והוא שותק. אגב, גם בכל הסיפורים בהמשך, אנחנו פוגשים שהוא שותק. זאת אומרת, הוא כאילו עובר מיד ליד, אבל הוא לא, אין לו מה להגיד. שאול בן בנה ודבר המלוכה לא יגיד לו. אגב, זאת אומרת, זה נכון שמה שהוא לא מספר לדוד שלו על המלוכה, אבל גם לפני כן, נכון, שדיברנו על זה שבני בליעל אמרו מה יושיינו זה ויבזו ולא הביאו לו מנחה, והיא כמחריש. זאת אומרת, באמת הוא כאילו שותק. אסתר, אין אסתר מגדת מולדתה. אז באמת יש משהו אולי ביכולת לשבת בנימין, לשתוק, לספוג, לקבל, למחול על הכבוד שלהם, ובזה מאפשרים, מופכים להיות אולי הדבק שמחבר בין כל הקצוות. אני חושב אולי שהעובדה שיש שבט אחד שכאילו יושב בלב הארץ, בלי מגע עם שבטים אחרים, הוא כאילו באיזשהו מקום אולי מבטא כאילו את הישראליות בצורה אולי הנקייה שלה, נקרא לזה. זאת אומרת, אנחנו רק ישראלים. אנחנו מבטאים את המשמעות של בני ישראל. אין לנו מגע עם עמים אחרים. אנחנו לא רוצים משהו כזה. יש לנו נחלה מאוד קטנה. אנחנו לא מתלוננים על זה. אנחנו שותקים, אנחנו מוכנים לקבל. יש משהו אולי במוכנות הזאת, בבסיס הזה, שהוא מאפשר אחרי זה ליוסף מצד אחד וליהודה מצד שני, כל אחד באופן שלו, בצורה שלו, לצעוק את כל מה שהוא רוצה לצעוק. זאת אומרת, יוסף יכול לצעוק מה שהוא רוצה, ויהודה יכול לצעוק מה שהוא רוצה. למה שניהם יכולים לצעוק מה שהם רוצים? בצורה טוטלית אולי ושלמה. כי יש את בנימין באמצע, שהוא שותק והוא מבטא את מה? את הנקודה שבה אנחנו זהים ומסכימים. אתם מבינים מה אני אומר? אם ניקח את הסיפור שלנו היום, דיברנו עליו קצת גם פעם הקודמת, יש תחושה של מחלוקת מאוד עמוקה בין חלקים שונים של העם. ואחד הדברים אני חושב שקשים היום, זה התחושה שנוצרות קבוצות שונות שאין להם מחנה משותף. והשאלה האם יש לנו מחנה משותף. כי אם יש לנו מחנה משותף, אנחנו יכולים לריב. נגיד, אחים יכולים לריב. למה? כי בסוף, איך שהם לא יהפכו את זה, הם יישארו אחים. עם חברים, אתה לא תמיד יכול לריב כמו שאתה רב עם אח שלך. לא שזה תמיד טוב, כן? לא שאני אומר לכם, תריבו עם אחים שלכם. ויש משהו, נגיד, אצל ילדים, אתה יכול ממש לראות את זה לפעמים. כאילו, כי בסוף, שנינו יודעים שאנחנו אחים וזה לא הולך להשתנות. זה לא משהו שיכולים למשל לשנות. חברויות יכולות להשתנות. אם אני אריב איתך יותר מדי, יכול להיות שניפרד ולא יותר חברים וזהו. אבל אם אנחנו אחים, אנחנו, כאילו, איך שלא נהפוך את, אנחנו נשאר אחים. עכשיו, אם הדבר הזה קיים, אם יש איזשהו נקודה אחת שהיא מאפשרת את הביטחון הזה, אז יש מקום לכל צד להביע את העמדה שלו. אני אומר, סתם, בקשר שלנו היום, זאת שאלה, אם הדבר הזה קיים לנו היום, ואיך עושים אותו, ומתי נכון לשתוק, מי זה שבט בנימין? ולא יודע, כל אחד שמתלבט, איפה הוא צריך להיות מה, הוא אפרים עכשיו, הוא יהודה, הוא בנימין, האם יש בנימין, אין בנימין. אני חושב ש... כאילו במאבק היום, נגיד, נקרא את זה ככה, בין הימין לשמאל, זאת אומרת, המאבק היום הוא לא על מערכת המשפט. קצת גם דיברנו גם פעם קודמת, אני הייתי עכשיו ביומיים במילואים, והיה... הסיפור הזה עלה לדיון. כאילו בצורה מסודרת, החליטו שהם מדברים על זה, זה היה אימון, איזשהו אימון של קצינים רק, והחליטו לפתוח לשיח, כאילו אנחנו חברים טובים, ולפתוח את זה לשיח. ועלו שם תחושות מאוד כזה, יש לי שני חברים מפאים, שאחד, אחד אבא שלו טייס, וכאילו אמר ברור, כאילו, אבא שלי טייס, כמו שזה נשמע, זאת עמדתו, תפסתי עכשיו לשיחה, כן מילואים, לא מילואים, למה אתה הולך למילואים, כאילו גם כאלו, ועוד אחד אחר שאמר שההורים שלו, כאילו, הולכים להפגנות, והם נורא כועסים עליו שהם לא הולכים להפגנות, שהוא גם לא, שהוא לא יוצא גם להפגנות, כאילו זה מורכב, זה היה דיון, היה איזשהו דיון, כאילו באמת התנהל בצורה נראה לי מאוד יפה ומכבדת, אבל באמת דיון מורכב. בסוף הנקודה האמיתית היא התחושה של חלקים, נגיד בעם ישראל היום, שכאילו לקחו להם. נגיד, אני מדבר כאילו בסטיגמות, אבל נגיד השמאל החילוני הציוני נגיד, שמרגיש שהוא זה שעושה צבא והוא זה שתורם כלכלית, ובסוף יש ציבור, פה אני אקח קיצוני, אתם תהיו בסדר, נגיד, יושבים חרדים בכנסת שלא עשו צבא, הם מחליטים לי עכשיו מה אני עושה, מה אני לא עושה, כמה זה, אנחנו עושים השנה תעסוקה, שנה אחרי שנה. זה לא חוקי בעיקרון. אני צריך לאשר את זה בכנסת, בצורה מיוחדת, שיאשר לנו לעשות תעסוקה שנה אחרי שנה, למרות שזה נוגד את חוק המילואים. אז דיברו על זה, אז מה שהמגד אמר, אז אני אגיד, זו עבירה טובה, אמרתי אחד, אמרתי מי שלי ידיש. יש מה, זה מעניין לשמוע שישבים החרדים בכנסת, מחליטים שאנחנו נעשה מילואים שנה אחרי שנה. אז אמרתי, עלה לי כוח לעשות שם עוד פעם פרובוקציות בזה, אבל זה, ויש בזה גם אמת, כאילו בתחושה יש גם אמת. כאילו בואו תעשו אתם מילואים שנה אחרי שנה ואז תאשרו לנו, זה לא אותו דבר. אבל יחד עם זאת, אני אומר ככה, כשיש פה איזשהו מאבק בין שני צדדים, אנחנו צריכים למצוא גם את המרחב שאומר במה אנחנו זהים, דומים, שווים, אחים, מרגישים שייכים אחד לשני. כשהדבר הזה יהיה מספיק חזק, אז המריבה תוכל להיות יותר משמעותית. לא ברור לי היום האם זה מספיק המצב. זאת אומרת, האם המצב היום הוא כזה ששני הצדדים מרגישים שהם אחים, שברור לנו שנגיד עם ישראל ונגיד ארץ ישראל ואולי מדינת ישראל, כאילו הם המקום שלנו. אנחנו לא, אני לא, אני לא מאיים בזה שאני עכשיו יעבור לארץ אחרת או שלא, מה שלא יהיה. ועל זה, בזה באמת אני מרגיש שכאילו המחלוקת יותר קשה וכאב הוא יותר גדול, ככל שזה יהיה לנו יותר ברור. שכאילו אנחנו פה, זה חלק מהסיפור. נגיד בגירוש מגוש קטיף, שהיה משבר מאוד גדול, נגיד לציבור בטח הדתי-לאומי, אז לא היו אמירות כאלו של הרעיית מארץ, כאילו לא משהו שהיה מאוד משמעותי, אפילו סרבנות הייתה בסוף, הייתה בקצה, כמה שהייתה בדיון, וזה כאילו נגיד תור נוער, זה גם נורא יחיס אותנו, למה לא מסרבין, אבל בסוף זה היה בקצה, כי ההבנה הייתה שהגורם המאחד הוא יותר גדול. ואיזושהי אחריות שצריך לקחת על הסיפור הזה. זהו, מקווה שיהיה לנו יותר אנשים, אולי בנימין נתניהו שלנו יהיה יותר בנימין. ונדע ליצור איזשהו משהו שיחבר בין החלקים ויאפשר את המחנה המשותף הזה, עם יצירת המחלוקות, כאילו אפשר לריב, אבל שיהיה איזשהו מחנה משותף רחב בעזרת השם. טוב, זהו, אנחנו מסיימים את הזמן. המשך את הזמן הבא.